אבל קודם נאמר שלום לליאור אקרמן.
שלום
וברכה. שלום, לשעבר סגן ראש אגף בשב"כ, חוקר בכיר וראש תחום החוסן הלאומי במכון למדיניות ולאסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. אני רוצה לדבר איתך תחילה על מה שמסתמן כהצלחה, לפחות העניין הזה של הפשיטה בבית החולים שיפה. מצד אחד היה מי שהופתע מדוע אנחנו צריכים לפעול שם שוב, אבל מצד שני זאת פעולה מוצלחת.
נכון, דיברנו, מי שהמאזינים בוודאי זוכרים, כבר כמה פעמים בשבועות האחרונים,
כן.
על כך ששיטת הלחימה בעזה השתנתה כבר בחודשים האחרונים, וצהל עבר מלחימה, מה שנקרא, בעצימות גבוהה, לשיטת לחימה של פשיטות, לא רק בשיפה, אלא בכלל. אנחנו כמובן בעיקר שומעים על שיפה, כי זה יעד מרכזי עם הרבה חשודים בפנים, אבל צהל מבצע פשיטות בבתים, בכל מיני אתרים, של חמאס, שלכאורה בשטחים שהוא כבר כבש אותם,
כן.
אבל חמאס חזר אליהם, וזה הרעיון, זה ככה הפעילות עובדת. צהל יוצא מאזור מסוים, או מרדד כוחות, חמאס מחזיר לשם מחבלים, שבק מביא מודיעין, צהל נכנס ומבצע פשיטות, וזאת בדיוק שיטות הפעולה שנדרשת כרגע מול חמאס בכל האזורים של רצועת עזה.
כן, אבל מה זה אומר גם על ההמשך? זאת אומרת, אנחנו, יש מי שטוען שאנחנו נמצאים בדשדוש במלחמה הזאת כבר חצי שנה, ואתה יודע, ולא הגענו לרפיח, וגם אנחנו לא יודעים אם נגיע לאור הלחץ הבינלאומי הכבד, גם מארצות הברית, גם ממצרים. שאלה היא, אם אפשר להגיע לאיזשהו, אתה יודע, סיום מלחמה בלי רפיח?
תראה, סיום מלחמה אפשר להגיע, השאלה היא באיזה תוצאות. מאחר והתוצאה של הכרעת חמאס ונטרול כל יכולות השלטון והטרור שלו הייתה המשימה הראשונה ביחד עם שחרור החטופים של המלחמה הזאת,
כן.
אז את זה בלי רפיח יהיה קשה מאוד להשיג, אלא אם כן במסגרת איזשהו הסכם שבעיניי הוא לא סביר, חמאס יסכים לעזוב את רצועת עזה.
כן.
לכן אני חושב שגם האמריקאים אגב מבינים שאין ניצחון על חמאס בלי רפיח. הם גם היו מוכנים והבהירו את זה במספר דרכים, ייתנו לנו גיבוי גם לפעולה, אבל בתנאי שהדרג המדיני בישראל ישתף פעולה עם ארצות הברית
בעניין של היום שאחרי.
היום שאחרי בדיוק, כן. ואת זה עדיין גם היום אחרי כל כך הרבה חודשים הדרג המדיני בישראל מסרב לעשות.
כן, העניין הוא שאתה יודע, מצד אחד מי שמסתכל ואומר בסדר, למה, זאת אומרת בעניין של היום שאחרי, אנחנו לא רוצים את החמאס שם, זה ברור, אבל אפשר להבין אולי את ההתנגדות לרשות פלסטינית או לכוחות של פתח. מן העבר השני, מי אנחנו רוצים שיהיה שם? חיילים שוודים לא יעמדו שם.
בדיוק, אז נתת את התשובה, חיילים שוודים לא יעמדו שם, אגב, גם חיילים קטרים, סעודים, מצרים וירדנים לא יעמדו שם אם לא ידעו שיש איזשהו פתרון ארוך טווח. גם האמריקאים מודעים לכך שהרשות הפלסטינית בצורה, במבנה שלה ובתפקוד הנוכחי שלה, לא קשירה לעשות את ה... בוא נגיד לשלוט לחלוטין על רצועת עזה, למרות שיש לה היום ולאורך כל השנים האחרונות מנגנון של עשרות אלפי אנשים של הרשות הפלסטינית, שמנהלים את החיים, מה שנקרא, את כל הלוגיסטיקה בתוך רצועת עזה, את המנגנון הגדול הזה חייבים לשמר, הוא מתוקצב על ידי הרשות הפלסטינית, והוא דואג לכל המחיה השגרתית בתוך רצועת עזה. אף אחד לא יכול לעשות את זה במקומם. ולכן, אמרו האמריקאים, ולא בכדי, נדרשת רשות פלסטינית מחודשת ומשודרגת. הם יודעים על מה הם מדברים, זה לא רשות שקמה מחר בבוקר.
זהו, יש חיה כזאת?
יש חיה כזאת, יכולה להיות חיה כזאת, בעיקר אחרי אבו מאזן, מחמוד עבאס, שהוא יסיים את תפקידו מתי שהוא. תהיה רשות פלסטינית, זה ייקח זמן עד שיבחר מנהיג, או עד שישתלט מנהיג עליה, כזה או אחר, תצטרך לקום ממשלה חדשה, הם כבר התחילו במהלכים כאלה, אבל תצטרך לקום ממשלה חדשה ברשות הפלסטינית, לעבור אימונים מסוימים. בסך הכל רוב, צריך להגיד, רוב המנגנונים, כמעט כל המנגנונים, מנגנוני הביטחון הפלסטינים ביהודה ושומרון, תפקדו מצוין לאורך כל השנים ובשיתוף פעולה מלא עם ישראל.
אז השאלה, ליאור, השאלה היא, אבל בכל זאת, אותם אנשי פתח, הרי אנחנו רואים גם תסקרים, שגם בפתח וגם ברשות הפלסטינית, תומכים בטבח הזה, אף אחד לא גינה אותו, אז השאלה היא, איך מרבים את המעגל? ראש הממשלה דיבר על חמולות, למשל, ומתברר שזה פתרון לא בדיוק מספק, אתה יודע, אז מה, מכניסים אנשי פתח? הייתה תוכנית כזאת של גלנט לאמן, מה עושים בפועל, בשטח, עכשיו?
נכון, אז תראה, פתרון החמולות הוא בוודאי לא ישים לטווח ארוך, זה סוג של חזרה לאיזו שיטת ממשל שישראל נהגה בה בשנות ה-70, בתחילת ה-80, של התנהלות מול כל מיני ראשי כפרים וראשי חמולות, זה לא עובד, וזה לא יעבוד גם בעידן הנוכחי, וזה ייצור רק אנרכיה מוחלטת בשטח. לכן, כיום, יש ברשות הפלסטינית, הארגון ששולט ברשות הפלסטינית זה ארגון הפתח, שבחירה ומנשי הפתח. עובדתית, האם הם מנהלים את הרשות הפלסטינית בצורה טובה בשנים האחרונות? התשובה היא לא. האם יש חלופה לדבר הזה? התשובה היא גם כן לא. אין רשות אחרת שתיכנס, אין שלטון אחר שיכנס שם. ישראל לא יכולה בשום דרך שהיא לקחת שליטה על 5 מיליון פלסטינים ביהודה ושומרון ועזה, ולנהל אותם, היא תקרוס גם כלכלית וגם ביטחונית, וזה לא נכון. גם העולם אגב לא יאפשר את זה.
כן.
ולכן, כן, רשות פלסטינית, שבה יש מנגנונים מתפקדים, שבהם, אגב, צריך לומר, 90, למעלה מ-90 ומשהו אחוזים מהפלסטינים לא מעורבים בטרור או בפעילות ביטחונית נגד ישראל. אז את הסקרים, אני לא מתעלם מהם, אבל צריך להבין שהסקרים בתוך הרשות הפלסטינית מתבצעים על רקע של מצוקה כלכלית אדירה, של מצב כן. קשה, של משפחות שרואות את המשפחות שלהם במצבים קשים.
אתה יודע, אבל יאמרו כן. לך, ליאור, יאמרו לך, זאת חשיבה של השישה באוקטובר. מה אתה עונה?
אני עונה שזאת חשיבה של ה-22 במרץ, מכיוון שרשות פלסטינית היא לא הוקמה בכדי, בגחמה. זאת אומרת, אם אני צריך לחזור עכשיו בהיסטוריה על הסכמי אוסלו, כן. אני אמר שההסכמים היו תקלה נוראית באופן שבו הם נוסחו, באופן שבו הם נחתמו, באופן שבו הם יושמו גם. אין ספק, אבל עצם הרעיון שהפלסטינים צריכים לחיות תחת ישות נפרדת משלהם, לא תחת ישראל ולא תחת שום סוג של מי שיקרא לזה כיבוש, כאלה שיקרא לזה שלטון ישראלי, זה דבר שהוא לא ישים. ולכן עצם הרעיון שתהיה ישות פלסטינית עצמאית, הוא רעיון מאוד נכון, כזאת שהיא מפורזת ביטחונית. זה עבד לאורך שנים ארוכות, כשזה נכשל, זה נכשל בגלל מי שעמד בראש הרשות והמנהיגים, או השחיתות. עכשיו, זה קורה בהרבה מדינות בעולם, האם אפשר לתקן את זה? אפשר לתקן את זה. אגב, חלק מהמנהיגים הפוטנציאליים העתידיים של הרשות הפלסטינית, הם אנשים שהם לא בהכרח מושחתים, והם לא אוכרי ישראל ושונאי ישראל, והם פרגמטיים מאוד, והם ביחסים טובים עם הממשל בארצות הברית,
כן.
אפשר לבנות איתם בהחלט אסטרטגיה ליום שאחרי כזאת, אני לא אעריך בזה, כן. שמפרידה אותם לחלוטין מישראל, מייצרת לנו ביטחון, ומייצרת להם רווחה כלכלית.
כן, אני רוצה לשאול אותך, בנוגע לאותו סיוע הומניטרי, ראינו את עמוד השער של האקונומיסט ואת העניין הזה של הבידוד הבינלאומי החריף שבו ישראל מצויה. השאלה היא, ויש משתון שאנחנו מרעיבים את האוכלוסייה בעזה, האמת שלא נראה לי שזה נכון, השאלה היא מה באמת קורה שם מבחינת הסיוע הומניטרי?
אז בוא נפריד בין השער של האקונומיסט, שהוא בהחלט מזעזע ומטנטל,
כן.
בין מה שקורה בשטח. ישראל כמובן לא מרעיבה את הפלסטינים, נכנסים מאות אלפי טונות של מזון במסעיות, במטוסים, בהטסה, בהצנחה, דרך אוניות, הכל בתיאום עם ישראל, באמצעות צהל, שום דבר לא נכנס לרצועה ללא ידיעת והפקדת
כן.
צהל ובתיאום איתו. לכן, בוודאי שאין הרעבה, אני מניח שזה חלק מקמפיין פוליטי של כל מיני שונאי ישראל.
כן, עומד שם אנטוניו גוטרש ולא מרפא עם העניין הזה, ועוד אחרים בעולם, גם באיחוד האירופי, וגם ישראל לא עושה מספיק אולי כדי להסביר את זה.
יפה, אז עזוב כרגע את מזכ"ל האו"ם, שאנחנו יודעים בדיוק מה דעותיו על ישראל, והאו"ם בכלל לא הייתי בונה כאיזה ארגון תומך ישראל. לכן אנחנו, אמנם זה לא נעים שאומרים עלינו את הדבר הזה, אבל בוא נתעלם רגע ממה שמפרסומים פוליטיים מגמתיים, ובואו נדבר על העובדות. העובדות הן שישראל מתנהלת, הממשל בישראל, אני אומר את זה כל פעם וחוזר, כמו תמיד שעברו, מתנהל בכישלון טוטלי מוחלט. אני חושב שראש הממשלה, שהוא איש חכם מאוד, פוליטיקאי מאוד מנוסה, יודע בדיוק איזה נזק נגרם ליחסי החוץ של ישראל, בעיקר עם ארצות הברית, שים לב, ארצות הברית התומכת הגדולה ביותר של ישראל, מגישה למועצת הביטחון הצעת החלטה להפסקת הלחימה, כלומר פועלת במישרין נגד ישראל, רק בגלל תפקודו של, או אי תפקודו של ראש הממשלה, וחוסר נכונותו לגבש אסטרטגיה משותפת עם ארצות הברית, שאגב, אם הייתה מסוכמת כזאת, הייתה נותנת לנו רוח גבית להמשך לחימה, גם ברפיח בשיטה כזאת או אחרת, מיגור החמאס, והשלמת הפעולה שאנחנו רוצים להגיע אליה. בלי זה, זה לא יקרה.
כן, עוד מילה אחת ברשותך על העניין החזית המזרחית. אנחנו נמצאים בלחימה רב זירתית, אין פה בכלל חוכמות, לא, עוד לא דיברנו על הצפון, לא יודע אם נספיק עכשיו, אבל גם החזית המזרחית, יש דאגה גדולה חלילה מתסריט דומה לשבעה באוקטובר. השאלה אם אנחנו עושים מספיק שם, גם מבחינת אותם כוחות איראנים שעלולים לחדור דרך ירדן, וגם בכלל קו התפר, החזית המזרחית בכלל.
נכון, אז תראה, פה אפשר לדבר על זה גם, יש שעות ארוכות, אבל כן. מדובר בגבול הארוך ביותר של מדינת ישראל, אולי אפילו הרגיש ביותר של מדינת ישראל, מפני שאם בהעדרה של ירדן, מה שנקרא,
כן.
אנחנו חשופים למזרחה, לעיראק, איראן, וכל הכוחות הרעים שכרגע הם לא נגישים לתוך ירדן. לכן, זה מחזק את הצורך בשיתוף פעולה ביטחוני אסטרטגי של ישראל עם ירדן. יש כזה שיתוף פעולה לאורך שנים, והאינטרס של ישראל הוא לחזק מאוד את הירדנים בהיבט הזה, באופן שלא יתאפשר לחלוטין לשום כוחות או מיליציות איראניות לעשות שימוש בירדן כדי להגיע דרך הגבול, וזה עובד, נכון להיום זה עובד. הבעיה היא שוב, שוב ושוב, וזה נשמע, פשוט אני מצטער שאני חוזר על עצמי,
כן.
שיש נתק בדרג המדיני בין ישראל לירדן, ואין שום שיח בין ראש הממשלה למלך ירדן, ובין בכירים אצלנו, למעט שבת צהל, עם הירדנים, אנחנו מחלישים את בית המלוכה, אנחנו מחלישים אותם גם בהר הבית, כמי שאחראי על השמירה שם של הביטחון, אנחנו מחלישים אותם בכל זווית, ואנחנו עשויים להביא במישרין, לנפילתו גם של בית המלוכה, להתערירות השלטון בירדן.
ואנחנו יודעים שהפלסטינים שם מחכים רק לרגע הזה. הפלסטינים בירדן, כן. ליאור אקרמן, אני רוצה להודות לך. תודה. תודה רבה.
תודה רבה,
ומקווה
לבשורות יותר טובות.
הלוואי, הלוואי, אמן. תודה.